ערב טוב לכולם. אנחנו מסודרים לפי שנות הלידה, אז אנחנו ב-1579, ונעסוק היום ברבי יום טוב ליפמן הלר. נשמע קצת ליפמן הלר כאילו הוא התחתן עם הפמיניסטית, אך לא, ליפמן זה השם הפרטי הלועזי שלו. תמיד כותב יום טוב המכונה ליפמן. כן, זה מין, למרות שזה נשמע שם משפחה, וגם היה עיר בפולין בשם ליפה, שזה נשמע כאילו, הוא שבא מליפה. אך לא, זה כינויו, כינויו הלועזי.
הלר זה משפחה.
מה זה?
הלר זה, יש הרבה אנשים במשפחה הזאת.
כן, כן, היה הרבה אנשים במשפחה, ואחר כך צאצאיו שקוראו להם הלר, אולי בסוף נדבר את טיפה, יש כאן איזה מישהו קצת ידוע, עיתונאי כזה, שצאצאיו, שמו הלר, וצאצאיו זה חשוב, כי יש להם איזה יום תענית בשנה ויום הילולה בשנה, אבל נגיע. אז הוא מפורסם מאוד בפירושו תוספות יום טוב, פירוש על המשנה שמאוד התקבל ותפס, אבל חייבים לומר, הוא גם כתב עוד פירוש די מוכר שנדפס שסווילנה, ופירוש מוכר ופחות מוכר שזה מיוחס אליו. מכירים? מה זה? הסדרה, מעדני יום טוב, דברי חמודות ופלפול החריפתה. נדבר על זה, זאת אומרת, הוא סך הכל כתב הרבה, והיה גם משפיע. אז טוב, אז הוא נולד 1579 בבווריה, כן? שבאיך קוראים לארץ, היום זה גרמניה, אשכנז, לעיר קראו ווולרשטיין. אביו, רבי נתן ולרשטיין, נפטר לפני שהוא נולד. והוא גדל אצל סבו, רבי משה ולרשטיין. בצעירותו הוא למד אצל כמה אנשים, והידוע שביניהם, ומי שהיה בסדרה שלנו, זה המהר"ל מפראג. והיה ילד פלא, למד כבר בצעירותו, היה בקיא מאוד בש"ס ובפוסקים, בקבלה, להבדיל או לא להבדיל, פילוסופיה, דקדוק, מתמטיקה, השכלה פורמלית, מתמטיקה, אסטרונומיה, מדעי הטבע. בגיל 18 הוא מתמנה לדיין בפראג. עכשיו, אנחנו דיברנו על המהר"ל, שהמהר"ל, זאת אומרת, הוא התלמיד של המהר"ל, והמהר"ל עשה הרבה מאמץ להתמנות לרב של פראג, וזה הסתייע לו באיזושהי גלגולים, רק בגיל 77. ואז כשהמהר"ל בגיל 77, הוא ממלא אותו לדיין בפראג. ולתפקיד החשוב הזה, הוא מתמנה בגיל 18. הוא מכהן לתפקיד הזה 28 שנים. זה הרבה מאוד, הוא התחיל צעיר. ואז בשנת 1624, הוא בערך בגיל 45, הוא מתמנה לרב של העיר שנקראה אז על ידי היהודים ניקלשבורג, שהיא במורעביה. מורעביה היה שם של הארץ, של הנסיכות אולי. היום זה בצ'כיה, כן? מורעביה ובוהמיה הם שני החלקים של צ'כיה שהיום. כמה חודשים אחרי שהוא מתמנה, וינה ש... לא רחוקה, היהודים שם מקבלים רשות לדון. רשות לדון זה דבר מסובך, אסור לדון, זה רק לממלכה. יהודי וינה ב-1624 מקבלים רשות לדון, והוא מתמנה לאב בדין וינה. הוא רב של ניקלשבורג, והוא אב בדין וינה. זה ממש רואים שהיה מאוד מאוד מוערך, וכעבור בערך שנתיים, בתחילת 1627, למרות שהוא רב, גם הרב של ניקלשבורג וגם אב בית דין וינה, הוא מקבל מינוי לרב העיר פראג. ואז הוא חוזר לפראג, ואחרי כמה חודשים הוא מקבל גם מינוי לראש הישיבה בפראג. זה היה 1627, כעבור שנתיים, 1629, קורה האירוע הגדול, שבו נקרא לזה מספרו. ספרו על האירוע הזה, אבל גם הוא קצת כותב על הצרות שלו, נקרא מגילת איבה. איבה זה גם בגלל האויבים שקמו עליו והלשינו עליו, יהודים. וזה גם ראשי תיבות איכה ישבה בדד העיר. הוא מסביר את שם, את שם חיבור.
זה גם דומה למגילת איכה.
כן, נשמע כזה, כן, מגילת איבה. אז פה אני מפסיק שנייה מלספר את חייו כדי לקרוא במילים שלו. אם אמרתי אספרה כל התלאות והצרות אשר מצאוני בימים ההם ובזמן הזה, לא יחילם כמה ניירות. אחרי שפרקים, בקיצור מילים, אגיד דבר, אספרה. וכתבתים על הספר, למען נדעו זרעי וזרע זרעי עד עולם. ולכל קורא, נעים את המעשה. ויהיה להם לעיניים, כנראה ראשי תיבות עם הנעים, להיראה את השם הנכבד והנורא על ידי דרכו, בירותם, שאין לשום אדם להתייאש מן הפורנות, מן הפורנויות. זאת אומרת, הוא כותב את זה כדי שדע שאומר את כל הפורנויות, אני ניצלתי בסוף. אנוכי, שלב הייתי בביתי ורענן בהיכלי, זה השם של המקום, מקהילת קודש פראג, זה לי כמו, לא, ורענן בהיכלי אפדני אולי, זה לי כמו 28 שנים שבחרו אותי מתוך העדה להיות להם לראש ולדיין. וגם כסף וזהב רב היה לי, וספרים הנחמדים בפז, ולא חסר לי דבר. והשם היה לי בעזרי לחבר ספרים רבים. בילדותי חיברתי פירוש על מאמר הבדרשי, הבדרשי, רבי אברהם הפניני הבדרשי, שהוא כותב חיבור בחינות עולם. בחינות עולם זה חיבור עם קצת פילוסופיה, מוסר, מחשבה כזה. אז הוא כותב על זה פירוש, בילדותו. וכן חיברתי ספר צורת הבית, על בניין העתיד שבסוף נביאות נחזקאל. ובזמן ההוא נתגלה בדפוס ספר פרדס רימונים מהרחם המקובל, איש אלוקים, מרון הרב משה קורדוברי. והורני ליבי לפרשו בענייני קבלה. כותב כן פירוש על פרדס רימונים, דיברנו כבר נתמר על פירוש אחר על פרדס רימונים, אז גם התוספות יום כותבת עליו פירוש. ואחר כך הוסיף לי השם יתברך לעוזרנו שחיברתי תוספות יום טוב על כל שיטה סדרי משנה. ואחר כך חיברתי על ספר רבינו אשר בספר נזיקים, באור יפה וקראתי בשם עדני מלך. וכל אלו נדפסים ונבזרים. נבזרים, עכשיו כותב את זה, כל הדברים האלה כבר הודפסו, אנחנו נעבור בסוף באופן מסודר כל הספרים שלו.
שינת השם של זה, אבל לא, כאילו לא קוראים לזה
מדנים. אז אנחנו נראה, זה, נדבר על זה עוד מעט, יש חילוקים שונים. אבל יפה. ובחודש שבט, שנת שין פי זין, 1627, לפקדון קטן, נבחרתי לאב בית דין דקהילת קודש פראג, עיר גדולה לאלוקים. כמו חצי שנה אחר כך, קיבלוני גם כן ראש ישיבה. ובעזרת השם, החלתי להנהג גם שתיהם. שם חיברתי על ספר רבי אבנו הראש, חיבור מעדני מלך. אז כמו שאמרת, תזכרו את השמות. כנל ולחם חמודות. מעדני לחם ולחם חמודות. וגם חיברתי ספר מלבושי יום טוב על ספר ארבעה טורים. כל זה לא להתפאר, סיפרתי. כי אם לידע ולידיע איך כמו רגע ספו תמו כל הגדולות ממני. עליתי במעלות גדולות מאחת לאחת כמדובר, ופתע פתאום ירדתי עד ירידה תחתונה ממעלה עליונה. יהי שם השם מבורך על הכל. מה זה יהי שם השם מבורך?
מבורך על הרעק.
כן, זה איוב. שם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. והנה, מאחר שהייתה מלחמה גדולה כעשר שנים, במדינת פיהם, על דבר אשר מרדו יושביה בהקירה, בהקירה זה בקיסר. זה מלחמת 30 שנה, 30 שנים, שדיברנו בשיעור הקודם, על הבח, שראינו שהבח מתיר אגונות בקרקה במלחמה הזאת, אז פה זה לא עניין המלחמה, זה עניין אומר, הוא נמצא יושב בפראג, ממש בשיא המלחמה. הוא יתיר אחר כך אגונות במאורעות, בהשמדת היהודים. בתח ותת. אשר מפני כן היו מלחמות גדולות תמיד על עיר פראג, ובעבור זה נתמטטו מן המחיה ונתרבו הוצאות המסים והארנוניות, ולכך הוצרכו בני הקהילות ישמרו הוצרעו ללוות ברווחים. ובבוא זמן הפיראון רבתה המחלוקת בעניין הסכומות, ונתפרדו הלבבות ונעשו רחוקים וקשרו קשרים בסתר ואף בגלוי, בכל העמל שעמלתי לקרב ולא לרחק, פעם ברח ופעם בקשה, הכל היה ללא הועיל. ואני לא האמנתי, טוב, נוסיף, נוסיף פה משהו, מוטל מס גדול על הקהילה. והשאלה, איך הם מחלקים את זה בתוך הקהילה? אז שיטת הגבייה לפניו הייתה, כן, לא יודע, יש סכום מסוים, יש 100 יהודים, בוא נחלק את הסכום ל-100 יהודים. אז הוא אומר לא כך, שיהיה גבייה לפי כל יהודי לפי מצבו. וממנים ועדה שהוא, בתור הרב הפרג, עומד בראשה להחליט איזה סכום ישלם כל אחד, זאת אומרת איזה אחוז, כל אחד במצבו, מין מדרגות מס כאלה. זה לא מסודר, כן? לא כל אחד ממלא תופס עם כל ההכנסות ועלמת ההכנסות וזה, אלא צריכים להחליט. מה שקטלני, איך לא הבינו שזה קטלני. צריך להחליט כל אחד כמה, איזה אחוז הוא ישלם מהמס שיוטל על היהודים, לקבוע מדרגות מס כזה. והדבר הזה מקנה לו אויבים שמישהו יטיל עליו הרבה, והם מחליטים שזה לא, והם חברו. בכלל היה לו כמה גישות חדשניות בענייני כלכלה, אגב גם למהר"ל מפראג היה, בתור תלמיד של המהר"ל מפראג, למשל שאין לקנות רבנות בכסף, הוא סבר, זה היה חידוש. ואז הם מלשינים עליו בדברים יהודים קלאסיים, שהוא פוגע בנצרות בזה שהוא מלמד, שהוא מלמד עניינים יהודיים, אז הוא פוגע בנצרות, שהוא מלמד תלמוד, שבפראג הייתה חובת שריפה על התלמוד, אז איך הוא מעיז ללמד תלמוד. כל מיני לשנות כאלה שזה פשוט מדהים שלשון עליו יהודים, והוא לא האמין שזה יכול להיות בהתחלה. כן? ואני לא האמנתי, אני חוזר לקרוא מדבריו, כי סיפרו לי ולאשר יזרוני לאמור קשרו קשר. לא למנהיגים לבדם כי גם עליך. זאת אומרת, מלא על הפרנסים, מה על הרב, אתם מלשינים על הרב, הוא מזדעזע מזה. יען ויען ידעתי גם ידעתי כי לא עשקתי ולא רצותי ועוולה לא יצאה מאיתי. אמר מה, מלשינים עליי, לא עשיתי שום דבר. בשני בשבת הדלת לחודש עמוד, נת שין פי תת לפקדון קטן, כן, זה 1929, לעלית ערב סמוך למנחה, בא אליי איש אחד יהודי, והגיד לי שהשר, יש פה את התואר שלו, שופט, שואל עליי אם אני בביתי, ואז מפה מתחיל, אם השופט שואל אתה בביתך כי רוצים לזמן אותך למשפט, והוא מספר בעריכות, למרות שאומר בהתחלה שזה הקיצור, אז אני פה דילגתי, אם אמרתי הספרה, כמו הצער והיגון שהייתה לי בעת הפיראון של כל זמן וזמן, לא ידעתי ספירות. מכרתי כל כלי כסף נוסף על כל מה שהיה לי בחובות משכנות, עד כי מכרתי גם ביתי. זאת אומרת, הוא מצליח להתחמק מגזר דין מוות, נגזר גזר דין מוות במשפט. ואז הקהילה עושה מסע, ואז הקיסר חונן אותו תמורת כנס מאוד נכבד, ושיהיה אסור לו להיות שמרה וכל מיני דברים כאלה, ואז הוא מוכר את הכל כדי לשלם את הכנס. וגם ביקשו ממני, ובסוף הוא אומר, הוא עוזב את פראג, וגם הקשו ממני לדרוש להם קודם נסיעתי, וכן עשיתי ודרש בבית הכנסת מייזליש, כן, עד היום בפראג, בפרשת שלח לך, דימרנו על הבית כנסת הזה, אבל גם האיש מייזליש, בשיעור על המערד. בפרשת שלח לך ביום ב' לחודש תמוז, שין צדיק א' לפגלון קטן, ביום שני לחודש תמוז, שנת הנעל, שילמתי כל 10,000 זהוב ריינש, אחרתו נסעתי מבינה לפראג, שנת שין צדיק לפגלון קטן, בבושת פנים, ארום מכל אשר לי וארום מכבוד הרבנות. כואב על העבר... מה זה? כן.
הוא לא נסע אבל מפראג לוינה?
לא הבנתי. הוא מגיע לפראג כדי לשאת את הדרשה ועוזב את פראג. הוא יותר לא יהיה רב בפראג. נראה, הוא בהתחלה יעבור, הוא יעבור ב-1631 לפולין, אבל בואו נגמור את זה. כואב על העבר ומצר על העתיד, וכך מוצאי יום הנעל ונפלתי למשכב ימים רבים על ערס דווי, כמו תושר חודשים בצופים, מרוב כל הצרות. למעשה הוא יישאר ללא רכוש, זהו, עד יום מותו. והקיסרות אוסרת עליו לכהן בתפקיד רשמי בקיסרות, ולכן הוא עובר לפולין. אבל נגיד קודם שאת יום העשרו הוא קובע כתענית לעצמו, שזה ה' בתמוז, שראינו לעצמו ולצאצאיו. ויש לו משפחה מאוד מפוארת, ועד היום, עד היום, צאצאיו, את ה' בתמוז קובעים, נגיד אחר כך שלה, גם יום טוב, אבל את ה' בתמוז הם קובעים כיום תענית.
הספר הזה הוא כתב כדי... כתב לי את קורות חייו, מה
זה? קורות חייו בקיצור וקורות תלאותיו באריכות. כן. 1631 עבר לפולין. ואין לו תפקידים רבניים, והוא נודד, הוא מגיע בלובלין, אחר כך בבריסק, נמירוב, גלודמיר. ורק כעבור 13 שנה נוספות, ב-1644, הוא מתמנה סוף סוף לתפקיד ראוי לו, יחסית. רבה של קרקוב, או קרקה, ואחרי כמה שנים הוא גם ראש הישיבה שם. ורק אז הוא רואה את עצמו כנגאל מייסוריו, וזה קורה באלף אדר ראשון. אז על הדבר הראשון הוא חוגג. הוא מציין את זה כיום שבו הוא נגאל מצורות, ולכן צאצאיו מציינים את ה' בתמוז בתענית, ואת אלף אדר ראשון, כיום שמחה. לכן שיש שנה מעוברת, ומי שחוגג, אומרים לו, מה אתה חוגג היום? זה לא מי שנכנס אדר, זה עוד חודש, כמו השנה. אז אפשר לענות לו, לא, אני חוגג את יום חגו של רבנו, רבי יום טוב ליפמן הלר. 1648. מישהו מכיר את התאריך?
כן.
מה קורה?
שלום וסטפליה במערב, ומרד הקוזקים מתחיל גם.
אז מה אכפת לנו פה? מה אכפת לנו פה ממרד הקוזקים?
כי זה פולין.
במרד הקוזקים בפולין
מחריד.
נטבחו היהודים. כן. אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בשיעור על השח. שעוד לא יהיה השיעור הבא. השיעור הבא בעזרת השם יהיה השיעור על התז. ונגיע גם לשח. אמרנו שהם פרסמו את ספרם באותה שנה. אבל התז היה מבוגר והשח היה צעיר. ואנחנו הולכים פה לפי סדרי לידה. עכשיו אנחנו נכנסים, לפרות תח ותת. יהיה פה כמה שלבים, המורדים יהרגו ביהודים, אבל לאחר מכן יותר גרוע, לעזרת המורדים יבוא את המוסקבאים, כן, המוסקבטרים, צבא רוסיה, במסעו לעזור למורדים, באמת ערים שלמות, ביניהם עיר ואם בישראל, יחרבו וישרפו, ויש שם פרעות נוראיות. התוספות הוא כבר מבוגר, ובעיקר הוא עוסק בהתרת עגונות מאותם פרעות, כמו שיש תמיד לרבנים בזמן מלחמה, כמו גם ממש, בימים אלו ממש. פחות במלחמה הזאת שאין בה נהדרים, אבל בעיקר מאירועי השבעה באוקטובר, שבהחלט ראית הרבנות הצבאית, הרבנים הצבאיים גם פה היו צריכים להתיר עגונות. הוא נפטר ב-1654 והוא בן 75. בבית הקברות העתיק בקרקוב, מי שקצת בקיא בסיפורי רב שלמה, כן, רב שלמה קרליבך, אז מה מוזכר קברו של אותו תוספות יום טוב, מכירים? סיפור על יוסלה קמצן קדוש. לא, שהוא ביקש להיקבר ליד קברו של יוסלה. מזכירים את הקבר שלו בקרקוב. אם תשמעים קבר של רב בסיפור הזה, אומרים, קברו של התוספתיים. צאצאים רבים לו. בעל הקצות ובעל הנתיבות. הם מציינים את עצמם כצאצאיו. וקוראים להם הלר. אריאלב ויהודה כהנא, הלר. אלא שהם כהנים והוא לוי. אז אני לא בטוח לגמרי, אם זאת ראשי משפחה, וזה צאצאיו, אז אתה חושב שיהיה מאב לבן. אז משהו טיפה לא מסתדר לי. אבל גם היום יש גם איזה עיתונאי בשם הלר שגם מתגאה בזה שהוא מצאצאיו. אז אמרנו שמי שמצאצאיו מרוויח יחוס חשוב, אבל חוץ מזה גם מרוויח או מפסיד, לא יודע, יש לו יום אחד תענית בשנה ויום אחד יום טוב בשנה. הוא כותב למעלה מ-20 ספרים, מתוכם נתפסו 8 ספרים. ספריו העיקריים, דבר ראשון תוספות יום טוב, הוא בעצמו מדפיס אותם בפראג ב-1617, והוא חוזר ומדפיס אותם בקרקוב, כן? אחרי גלותו עם הוספות, זה מהדורה שלמה, 1654, תראו בעצמו, זה מהדורה חדשה, כמה 30 שנה כמעט. אבל יש איזשהו, נראה לי משהו טרגי, שעובר על היהדות, לא יודע, מאות 18-19, בעיקר 19, אוהבים לקצר ספרים. מכירים את זה? מוצאים ספרי קיצורים. חיי אדם, שואלו אותו פעם, לא קראת לשמחה חיי אדם, זה משהו לספר, איזה שם זה חיי המזם. הוא אומר, כל ספר הוא סיפור קיצור, קיצור זה, קיצור זה, קיצור שלך נבוא, קיצור. אני מפחד, אז עכשיו אף אחד לא יעשה קיצור חיי אדם. כן, מי שכותב פירוש יפה על רש"י על התורה, אבל בא המדפיס, זה שפתי חכמים. המדפיס אומר, מה, אני אתחיל להדפיס פירוש ארוך, אני רוצה רק את העיקר, את הפירושי מילים, את מישהו נתקע. זה עיקר שפתי חכמים, מכירים? ככה עושים, ספרי המהר"ל שציינו. זה מדפיס מחליט שזה חוזר על עצמו, וחבל, זה ישעמם את הקוראים, וגם יהיה יפה מדי, ויהיה לו הוצאות הדפסה. מקצרים ספרים ומקצרים את הספר שלו. מדפיסים בצד אחד ברטנורה, ובצד שני, עיקר תוספות יום טוב. כאילו בלי כל הדיונים, מה אתה עכשיו מתחיל להבין עם גמרות, נו, אני רוצה להבין את המשנה. רבי משולם כץ מקצר את ספרו, ועיקר תוספות טוב טוב, הוא רוב הדפוסים שנתפסים במשנה, עד אמצע המאה ה-20, הם של עיקר תוספות יום טוב. אני ממליץ לכם על תוספות יום טוב עצמו. יפה, זה התוספות יום טוב. פירושו על הראש. אכן, את השמות מעדני מלך ולחם חמודות, כמו שציינתם, משנה במקום מעדני מלך למעדני יום טוב, ובמקום לחם חמודות לדברי חמודות. ובדבר שם כתוב משום מעשה שהיה. לא כתוב מה זה. אז זה כמעט מתבקש לקשר את זה לגירוש שלו. אבל איך זה בדיוק? אז אומרים אולי מעדני מלך, זה משהו עם מלך, עם הקיסר. או הפוך, שהוא רוצה לחדש את המלוכה בישראל, אז הוא צנזר את עצמו. אבל למה לחם חמודות ודברי חמודות? לא יודע. אבל בכל אופן, מעדני יום טוב זה הפירוש, ודברי חמודות זה הרחבה. נכון, דיברנו שמקובל לעשות כמו הפרישה והדרישה, פירוש קצר ופירוש ארוך. שנה ברורה ברור לך. אז מעדני יום טוב זה הסבר על הראש, ודברי חמודות זה הרחבה של איך הראש הגיע לדבריו ומחלוקות וכאלה, וזה על ארבע מסכתות, ברכות, חולין, בכורות ונידה. על נזיקין יש לו פירוש אחד, אין לו פירוש והרחבה אלא רק אחד, ועל נזיקין זה נקרא, אמרתם קודם, פלפול החריפתא. כן, פה זה בלי יום טוב, אבל זה שם חזק. ושלושת הדברים האלו נתפסים בווילנה, במקומם, על הראש. אמרנו שהוא כותב את מגילת איפה, כותב ומדפיס. צורת בית המקדש, הוא כתב בעצמו שביצירותו, ספר צורת הבית, סופר על מורה נבוכים, גבעת המורה. יש לו הגאות על שולחן ערוך אבן העזר, הגאות עושה טון טוב, נתפסו על שולחן ערוך אבן העזר. אמרנו שיש לו פירוש על פרדס רימונים וגם עוד ספר קבלה. כתב כמה פיוטים. אחד הפיוטים שלו על מעשה שהיה במלחמת 30 השנה, ב-1620, שהיה אירוע בפראג שבו ניצלה הקהילה היהודית, והאירוע הזה נאמר כל שנה באלטנוי שול, בפראג, עד היום הזה, בתאריך שבו זה קרה, ביהודה לגמר חשבן. ביהודה לגמר חשבן, אומרים פיוט על ההצלה שקרה להם, זה פיוט שהוא כתב, והוא גם כתב קינות, קינות על פרות תח ותת, על האם נכנו כמה קינות, כמו שאמרתי, אני לא יכול כל שיעור לזה, בעזרת השם נדבר על זה, כבר דיברנו, אבל נדבר על הפרות תח ותת עם השח, או איזשהו מישהו שיגלה מבינה בגלל זה. כתב ספרים שלא נתפסו, פירוש על הלבוש. אתם שדיברנו על הלבוש? כותב פירוש על הלבוש, דיברנו שלמשל אליהו רבה, שפירשו את הלבוש. כותב פירוש על הלבוש. על תורת החטאת לרמה, הוא כותב פירוש, והוא קורא לזה תורת האשם, וזה לא נתפס. הוא כותב פירוש של הלכות קידוש החודש לרמב״ם. מה זה אומר? מה נצרח מלכתוב פירוש על קידוש החודש לרמב״ם?
אסטרונומיה.
כן, אסטרונומיה ומתמטיקה. לא, פחות בקיאות בסוגיות, ויותר ממש הבנה של גרמי השמיים.
מי שעשה את זה, לא?
יש כמה. לא אומר, יש כמה פירושים, זה ספר שמזמין פירוש, ספר קשה ו... טוב, וואו, גם התחלנו בייחוד. יש לנו פה שעון חול, אנחנו לא נעבוד עם ה... לא נעבוד עם שעון שבת, אלא עם שעון חול. גם הוא מתחכם לנו, כאילו עברו פה כמעט 26 דקות. אז קדים, אז מתורתו, אז אחד קראנו, הקדמתו למשנה. אמר יום טוב, אני אקרא ליפמן. רבן, זה על המשנה, זה על עצם המשנה. מה פתאום כותב פירוש על המשנה? תכתוב פירוש על הגמרא, ההלכה, משהו, מה זה פירוש על המשנה? רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שבימיו נשמע את משנה זו, לעולם הווה רץ למשנה יותר מן הגמרא. כמו כן, רבנו הגדול, מרן ורבן הגאון, רבי יהודה ליבה בר בצלאל, זיכרונו לכם העולם הבא, מי זה? מרן מפראג, שהיה הרב שלו, אמרנו, גם היה הרב שלו, וגם שמינה אותו לדיין. שנתעסק בישיבה והרביץ תורה לרבים, במידה הגדולה עם מידת הגמרא כמפורסם, הדר דרש לרוץ למשנה, עד שנתחברו חבורות חבורות, כיתות כיתות, מלכי, מן מלכי רבנן, מתעסקים יום יום פרק מפרקי המשניות וחוזרים חלילה חלילה. אפילו בישיבה הגדולה של מהר"ל, זצ"ל, הוא כותב, המהר"ל אמר עם כל הכבוד הזה שאתם לומדים גמרא, שהשיעור שלי בגמרא, אתם חייבים ללמוד משנה. והיה לנו חבורות משנה בישיבה. וגדול כוח מאמרו של רבנו הגדול ממאמרו של רבנו הקדוש. מי זה רבנו הגדול ומי זה רבנו הקדוש? רבנו הקדוש זה רבי יהודה הנשיא, רבנו הגדול זה מהר"ל מפראג הרב שלו. דילו המשנה שאמר רבנו הקדוש לרוץ בתרה, היינו כסדרה בהלכות בלי שום שכל לב להבין טעמה, טעמי, שכוונת רבנו הקדוש וחיבור במשנה לקבוע הלכה בלבד. זאת אומרת, מה זה לא מביא רץ למשנה יותר מן הגמרא? אל תלמד את הפלפול, תלמד את המסקנה. המשנה בתור ספר הלכה. שהנה מידת המשנה שעלה מהרבנו הקדוש ורץ, לא הייתה אלא למשנה עצמה כמו שהוא, אבל כאשר קם הנשר הגדול הרמב״ם, הוא פירשה, חכה חכם הרחשן השלום, מאמן הרב עבדה בתרתנו רזל וחיבר פירוש. והוא הדבר אשר דיברתי שגדול כוח מאמר מרנה ורבנה, ממאמרות של רבנו הקדוש, אחרי שלימוד המשנה שעל פי מאמרו עם הפירוש, נמצא עכשיו כי מתעסק בגמרא עם המשנה. הוא אומר, אנחנו לא נגמרה את משנה בשביל לדעת את הסיכום. הסיכום תלמד, לא יודע. רמב״ם, שולחן ערוך, נראה אחר כך שיעסוק הרבה בפירוש שלו על הראש. הוא מדבר על, על, על סיכום על פי דרך הגמרא, על פי סדר הגמרא, וסיכום שלו על פי דרך הגמרא, זה מאוד יעסיק אותו. אבל עכשיו הוא אומר, מבחינה הזאת, האם אתה לומד סיכום או אתה לומד את, ה, את הבשר? הוא אומר, כשאמרו, הווה רץ למשנה, הכוונה תחתוך. אבל אני לא חותך, אני לומד את המשנה, כי אני רואה את השורה התחתונה, ואז אני שואל כל הזמן מה עומד מסביב לזה. אני לומד את המשנה, אם כל המשנה, כמובן יש לנו אותו סרטיון, אתה מבין שהוא לא לומד את המשנה בתור חיתוך. ואני בעוני אבינותי במשנה עם פירוש, הרב רבי עובדיה בתנור הזל. הנה, נשארה אצלי חיבור המשנה, משוללת הבנה והידיעה למיטתה. ובנותי בספרים, לדעת עד איך נדים הגעת. האם אוכל להשלים חסרוני, למלות הרקות אשר בידיעתי. זאת אומרת, ברטנור לא הספיק לי כדי שאני אבין טוב את המשנה. כאשר הגעתי, מוצאתי, האמנתי כי אדבר וירווח לי. אז ראיתי ואספרה בספר ספר וסיפור. זה מתחילת ספר יצירה, הביטוי. הכינותי, חקרתי, זאת היא שמענה, ואתה דע לך מאמרה מזל, יגעתי ומצאתי תאמין. כן, להבין את המשנה. אולם זוהי עבודתי, לדקדק במשנה. אם יש בצוואר צריך לפירוש ולא נתפרש לפי הרב ברטנורה. זאת אומרת, חייבים ללמוד יחד איתו ברטנורה, כי הוא אומר, אני באתי רק להשלים את ברטנורה במקום שהוא לא מובן. על כן ראיתי כי נאות לקרוא לחיבור זה בשם תוספות יום טוב, על שם הפועל והפעול. כן? התוספות זה הפעול והיום טוב זה הפועל. כן? על שמי ומה שעשיתי. אני זה יום טוב ומה שעשיתי זה הוספתי על הברטנורה. כי זה נושאות שהוסיף ביאור על ביאור הרב רבי עובדיה ברטנורה ז"ל. וכן, סיבה שנייה, תכונת הדיבורים העשויים בצלם ודמות התוספות המחוברים לגמרא. הוא אומר, בגדול ההשראה שלי, כאילו, הברטנורה זה כמו רשי, אז אני כמו תוספות. גם מזה יצדק שם תוספות יום טוב, כי זה חלקי, אמרה נפשי, חלק אלוה ממעל, והוא אשר מדד מים בשעל, ידריכני בנתיב האמת בלי מעל, ונפוצות יהודה יקבץ ולארצנו יעל. בסוף הוא קצת רומז על, כן, דיברנו, אני חושב, זה בתיתך, שזה זה משחק מילים עם תוספת יום טוב, כן? או כמו תוספת שבת ותוספת יום כיפור, שכל החיבור, וגם איתי הרבה מקומות שכותבים ביחיד, אבל פה נראה שהוא כותב ברבים תוספות יום טוב, אז מעבר למשחק מילים, הוא נתן פה הרבה טעמים למה התוספות, ובאמת המילה מבלבלת, כן? הוא לא היה אחד מבעלי התוספות. אגב, הביטוי תוספות שמשמשים בו כבר, בעל המאור כבר כותב תוספות, שהוא היה בקשר עם רבנו תם, בקשר עם כותבים עם רבנו תם, זאת אומרת, ממש מתחילת הדור ראשון של התוספות, המילה הזאת קיימת, זה בערך כלל תוספות על רשי. כלומר, רשי, להוסיף. אז ממש כמו שהוא אמר שהוא הוסיף על הברטדוע. דרכי המשנה של זכר פרנקל הנודע, הוא קצת דיכוטומי, נכון? ויש אנשים שהוא אוהב ואנשים שהוא לא אוהב. פירושי המשנה, הוא מונה את מפרשי המשנה, ובראש אלה הספרים עומד החיבור הגדול תוספות יום טוב. להגאון רבי יום טוב ליפמן, ולא בא עוד כבוסם ההוא בארץ, כי זה הספר כולו מחמדים, מאיר עיני החוקרים במשנה להבין ערך האמת. בעל תוספות יום טוב קונן אושיותיו על פירוש הברטנורה, מתאמץ לתקן פירושו, וגם על שאר מפרשי המשנה, לפי צורך חוכמתו, ועל המשנה עצמה, שם עין ביקורת, לדקדק הרבה בלשון ובסדר, בקריא ובכתיב, להסיר הטעויות ולהציב הגרסאות. זה נכון שהוא באמת מדקדק מאוד בגרסאות, ונודע עוצם ידיעתו בתורה שבכתב ושבעל פה, ובכל ביתה נאמנו, וגם בחוכמת האלוהות, כן, פילוסופיה, ובתקופות, או קבלה, ובתקופות, כן, אמרנו על הרמב״ם, ובגימטריאות, עשה חיל, ופרש על פיהן הרבה מאמרי המשנה. וואו, כמה קומפלימנטים, באמת, זכר פרנקל לא נותן את זה לכל אחד. באמת, בהקדמה לקודשים, קצת על נוסחאות שהגיעה לידו משנה, עם פירוש הרמב״ם, הוא כותב, וגרסה טובה, מארץ ישראל, הוא כותב בהקדמה לקודשים, אמר יום טוב, תהילת השם מדבר פי, שכאשר הייתי יושב ומחבר, מהדורה בתרא דנזיקין, כבר היו דפוסים וחקוקים, סדרי זרעים, מועד ונשים, כאשר הם הברורים כסמלה מפורשים. ואז שהסרדים האלה כבר נגמרו, בא אליי ממרחק כאוניות סוחר, את פניי המבקש ושוחר, רוח אחר משלם, מורנו נדע לי. על כן אתה באתי, כאילו אני באתי אליך, זה משחק מילים, אתה באתי עם יהושע והמלאך, ששם זה עם עין. על כן אתה באתי ולשחרר פניך יצאתי, בתשורה להביא לפניך, תטמע בה למרית עיניך, מאשר ידעת כי פירוש המשניות לרמב״ם, היותם מעותקים בבוקה ומבוקה, הם המבוקים ומבולקים, והנה אינם בידי שלושה סדרים, מוגעים ודוקדקים, קרעים וצקים, זרעים קודשים וטהרות, גם מסכת אבות, כל זה בא בכתב היד שמביא לו הרב יהודה לב מארץ ישראל. בהם יגילו הנפשות וישמחו הלבבות. על כן, שאני אבוא פה. על כן, מדי ידברי בה ועל שפתה יסענה בשם נוסחת ארץ ישראל לקראנה, שכותב במהדורה שיש לו נוסח אחרת, כותב נוסחת ארץ ישראל. למרות שהוא מודע לזה שזה לא נוסחת ארץ ישראל, כי אם זה עם הרמב״ם, אולי זה בא ממצרים. וכיוון שהוא קיבל את זה משלח בארץ ישראל, מבחינתו זה נוסחת ארץ ישראל. ולפעמים בסימני חצי ירח הרשמנה, מה זה? מה זה סימני חצי ירח? סוגריים, סוגריים מרובעים, כן? לא, סוגריים מגולים, כן, חצי ירח. אז עוד פעם, בשם נוסחת ארץ ישראל לקראנה, לפעמים בסימני חצי ירח הרשמנה, יען כי מארץ הקודש היא מוצאת ואלה יובאה. לכן יפה נאה לעלותה על ראש שמחתי, מפיקודי השם הישרים אשר בם דיברתי, וזה בטוחני בקוני ותהיה תקוותי, עד לא עמוד תהיה אחרתי, לראות בנחמתה ולקבוע שם בית דירתי. אמן ואמן.
הוא חרזן טוב.
גם חרזן טוב וגם באמת מקווה לארץ ישראל. ראינו נפוצות יהודה יקבץ לארצנו יעל. כן, שמי מדד ושאלו במים בשעל ובלי מעל. כן.
לא הוא קיבל, הוא קיבל. קיבל פירוש משניות לרמב״ם או שהוא קיבל?
הוא קיבל פירוש משניות לרמב״ם, אלא שאם פירוש המשניות לרמב״ם היה גם מותק את המשנה, והוא זיהה שזה משנה, שהנוסח שלה מצוין.
אני מכיר, כאילו ככה סיפור שבאמת מקובל, כאילו שזה כאילו לראות, אני מוכיח שהמשנה, פירוש המשנה של הרמב״ם היא ארץ ישראלית.
לא, יש גם, אני לא יודע מה הוא קיבל. אני לא יודע מה הוא קיבל. יש את הנוסח של ארץ, שהרמב״ם חתם על הנוסח, ויש שם מהערות של הרמב״ם עצמו, אני לא יודע איזה כתב יד, איזה כתב הגיע אליו, אם זה באמת הכתב יד הזה.
הם יהיו קוראים ב...
יש את כתב יד קויפמן, שהוא ארץ ישראלים מובהק. מה זה?
קוראים בערבית את הרמב״ם?
אני חושב שממש לא, אני חושב שזה בא אליו מה שנקרא מועתק. מועתק זה מתורגם. תרגום פירוש המשנות לרמב״ם נעשה על ידי אבן טבעון בחייו של הרמב״ם. הרמב״ם נתן לו העתיק. אז אמרנו שהוא מזכיר את ארץ ישראל, נכון? שהוא מאוד מתאווה, וגם פה הוא כותב שאולי הוא מתאווה להקים שם את דירתו. אז תראו פירוש מעניין שלו בנושא הגאולה. המשנה, זהו, בשביל הפירושים פה לרובם צריכים קודם ללמוד משנה. אז נזכרנו ללמוד כמה משניות. בזמן הקצר שנשאר לנו, על מקור חמש, נשאר בעשר שני. כרם רווי היה עולה לירושלים, מהלך יום אחד לכל צעד. משרבו הפירות, התקינו שאין נפדה, סמוך לחומה. זאת אומרת, הייתה תקנה לירושלים יש אינטרס, יש אינטרס כלכלי לעלות אליה פירות, בשביל לעודד את המסחר. כן? שאלה, אני רוצה לפדות, יותר נוח לי לעלות כסף, אבל יש אינטרס לעלות פירות ולא כסף. אז היה תקנה שאם אני גר עד יום אחד בירושלים, אני מעלה פירות. ורק מעל מרחק יום ירושלים, אז הפירות לא יישארו טרי, משהו, אז יתירו לי, לפדות אותם. מי שרבו הפירות, לפחות זה תנא קמא, מי שרבו הפירות, התקינו שיהיה נפדה סמוך לחומה. זאת אומרת, אפילו סמוך לחומה. ברגע שהיה הרבה פירות בירושלים, כבר לא היה אינטרס, להפך, זה לא עזר לכלכלה הפירות, רצו כסף. אז אמרו, מותר לפדות איפה שאתה נמצא. בתוך ירושלים אסור, כמובן, ברגע שנכנס לירושלים, נכנס לירושלים. אבל מחוץ לירושלים, אפילו סמוך לחומה, מותר לפדות את זה. ותנאי הדבר שמתי שירצו יחזור הדבר לכמות שהיה. זאת אומרת שבית דין גוזר גזרה, אז יש חשש, כי אחר כך בית דין אחר לא יכול לבטל דברי חברו. אז בית דין הזה עשה תקנה זמנית. הוא אמר, אני אתקן פה תקנה, אבל זה רק כל עוד באמת רבו הפירות. אם בית דין אחר יש לו איזה אינטרס אחר, הוא יכול לבטל. זה תקנה עם תנאי, אומר תנא קמא. רבי יוסי אומר, התקנה הייתה קצת אחרת והתנאי היה קצת אחר. רבי יוסי, זה תנא קמא, רבי יוסי אומר, מי שחרב בית המקדש היה התנאי הזה. זה לא מי שרבו הפירות, ההפך. זה מי שחרב בית המקדש, וזה כבר אין לאן לתת את הפירות. ואז מי שחרב בית המקדש, מה אמרו? אתה יכול לפדות. היה התנאי הזה, הוא תנאי היה, מתי שיבנה בית המקדש, יחזור הדבר לכמות שהיה. זאת אומרת, גם שביטלו את זה, אמרו, הביטול הוא זמני. עדיין יום אחד מהלך ירושלים, תישאר התקנה למקומה ברגע שיבנה בית המקדש. זאת המשנה, מדהים. תוספות טיעון טוב, דן בזה, בא רייבד הידוע, שלא ניכנס אליו עכשיו, לגבי הנושא של מתי בית דין יכול לבטל דין חברו. כותב התוספות טיעון טוב, ומזה ודאי קשה לרייבד, דויל והתנאי עצמו לא היה כשמדם את המקדש, וממי לבטלתם, אם כן מה צורך לתנאי. כן? הרי הרייבד אמר שגם כשאם בטלתם, אז מותר לבטל את תנאי בית דין. אבל פה אתה רואה שלא, מרבי יוסי אתה רואה שלא, כי אם זה כשנחרב בית המקדש, אז ודאי שיבנה בית המקדש הכל צריך להתבטל. מזה שחששו לתקן, נראה שלא כמו הרייבד. וגם בזה יש לי להליץ באדום, אני יכול לתרץ את הרייבד הקשה הזה. מזה הירושלמי שבית המקדש עתיד להיבנות קודם מלכות בית דוד. וואו. וואה. לא צריך לחכות למשיח. בית המקדש ייבנה לפני המשיח. פורש. ונמצא שעד מלכות בית דוד יהיו לו אויבים קצת ממשלה עלינו, כמו שהיה בתחילת בית שני. ובסוף בית שני, זאת אומרת, תהיה מציאות של בית המקדש, בתחילת בית שני היה הפרסים, אחר כך היה מהיוונים, אולי התכוון להוציא מהחשמונאים. ובשלוט האויבים בנו ויהיו בירושלים, עדיין לא מתבטל הטעם לגמרי. לפיכך הוא צריך לתנאי, שהבית דין שבאותו דור יחזרו הדבר כמו שהיה על פי הזה התנאי. זאת אומרת, אפילו שיבנה בית המקדש, לא בטוח שזה יתבטל אוטומטית, כי עדיין צריך לבדוק מה קורה. אז אפילו אם יבנה בית המקדש לפני שיבוא המשיח, אז זה רק מבית הדין יבטל. זאת אומרת שלא תחשב שיבנה בית המקדש, אז הכל יהיה נפלא ופרפרי ופרחים. יבנה בית המקדש, ועדיין יכול להיות מלחמות וצרות. מדהים. ותראו איך הוא מתרץ ככה את הרייבד על המשנה הזאת, ככה הוא מסביר ברבי יוסי במשנה, מתי שיבנה בית המקדש. יבנה בית המקדש, אבל לא תחשב שהכל כבר יהיה בסדר והכל יתבטל מאליו. טוב, מתמטיקה, ולא רק מתמטיקה, מדעים, ותראו מה הוא מצטט. משנה בקלעין, לא נבהר אותה, אין לנו את הקישורים של תוספות יותר. ערוגה שהיא שישה טפחים על שישה טפחים. בקלעין, כן? זורעים בתוכה חמישה זרעונים, ארבעה בארבע ארוחות הערוגה, ואחד באמצע. היה לה גבול גבוה טפח, זורעים בתוכה 13. שלושה כל גבול לגבול, ואחד באמצע. טוב, זה ממש להבין פה שטח ונפח למשנה. יש כמה משנות בקלעין, ויש עוד לפחות משנה אחת כזאת בהמשך הפרק בקלעין. וכותרת עושות יום טוב, ועמדתי על המיטוטו של המשנה הזאת בלימוד ממזיין מהמאמר הראשון לאוקלידס. מאמר ראשון, סעיף ממזיין לאוקלידס, יש שם על שטחים, תבין את המשנה הזאת. אוקלידס מהקדמונים שבאתונה אין החוכמה נזכרת בדברי חז"ל. ואם הייתי מעתיק דבריו ולבערו ולהבינו כל קורא, הייתי מצטרך לכמה הקדמות ולמופתים היהודים בידיעתו, אגב המופתים זה יכול להיות פה סתם הוכחות, עד שכמעט יהיה חיבור קצר בפני עצמו. ואם העתיקי ובניחי הוא סתום, אם כן יהיה ללא הועיל, כי אם לא יודעים, ומה כבר ידעו מהספר ההוא בעצמו, ויהיה גם כאילו לצורך. אבל למה שרציתי בכלל לבאר שטחית דברי הרמב"ם במובן שהתוודות רחב. זאת אומרת, אני יכול לבאר את זה לעומק, ואני אגיד לך איך אני יכול לבאר את זה, וזה הוא אומר בדיוק לאיזה סעיף לפתוח באוקלידס. אבל הוא אומר, אם אני אסביר אותו, זה יהיה ארוך מדי. אם אני אצטט אותו בלי להסביר, אז לא עשיתי כלום. ולכן אני רק אסביר פה את הרמב"ם בפירוש המשנה. מדהים. משנה ה' באותו פרק, גם שם יש שם ענייני מתמטיקה, והוא כותב שם על הרש, כן, הרש משנץ, שבאר משניות סדרי זרעים וטהרות, ונתפס בווילנה, בדפוס וילנה השס, הגמרא, כל גמרא, כל מסכת שאין על הגמרא, יש את המשנה, עם רש ורם, כן, הרש משנץ והרמב״ם. שדברי הרש מנוחתו כבוד ובמקומו מונח, הם בטלים במקום הזה לה שרירים ולה קיימים. כן, הוא חולק לגמרי לרש. ואחרי כחלק את החול, הנה יוסיף להפליע על דברי הרמב״ם, מה שגם בעיניי כל משכיל ייפלה הפלא ופלא. ואזכיר גם דברי הרש ודפירושו מה שיש להשיב עליו. ותדע, אף תשכיל מין מוצא ותכלית הדברים, מה ראיתי על ככה, ומה הגיע אליהם שפירשת המשנה בטעם אחר מפירושיהם. איך אני חולק על כולם החולקים? ואתה תקרא ותבחר. אני אסביר לך אותם, אני אסביר לך אותי, ואתה הקורא תבחר. ובכל כמבואר במופת, והוא בלימוד מ"ג מאמר א' לאוקלידס, שהזכרתי בפירושי לפירוש הרמב״ם לערוגה. קום משחרר כי הוא זה, אשר אם אני משחרר, כן, משחק מילים, נשוח את המלך ונשוח את הפירוש שלו, כי הוא זה אשר יאמרו שמיתרי משולש מצב הזוויות, עולה רבועו, כי מספר שני רבועי קווי מקווי זווית הניקפת, זה כמובן, נכון? זה פיתגורס. והוא בעצמו אלכסון מרובע ארוך, וככה לפי פיתגורס הוא נותן פה מופת, מה שנקרא מופת, זאת אומרת הוכחה, לשדה שמוזכר בקיליים פרק משנה ה', כן, מדהים. מלבד ענייני מתמטיקה ומדעים ופילוסופיה, ענייני לשון, ויש כמה מקומות שהוא מצטט מאליהו בחור. כבלשן עמד לפניו, גם כבלשן, כמדען, עמד לפניו המילון שנקרא התשבי, שכתב אותו לבחור. ראיתי שלוש מקומות נחמדים שהוא מצטט אותו. הראשון, יש שם נוטריקון, כתב אות נוטריקון, פרק י"ט, הכותב בשבת חייב רק שתי אותיות. אז יש שם כתב אות אחת נוטריקון, כך כתוב במשנה. אז נוטריקון כותב תוצאות יום טוב. פירוש נוטריקון, כתב התשבי, כי בלשון יוון ורומי קוראים לו סופר, אנחנו מכירים את המילה הזאת, נכון? זה הנוטריון. זאת אומרת, אות אחת, נוטריקון על שם הסופר. ואחר כך מפרש מה זה, אבל רק המילה נוטריקון מגיעה מהמילה נוטריון. ביבמות יש את המילה אנדריגונוס, כן? אנחנו מכירים את המילה, אבל מאיפה היא באה? אנדריגונוס כתב בספר התשבי, כן? התשבי זה המילון של אליהו בחור, כתב בספר התשבי שהיא מילה יוונית. אנדרי, איש, גינוס, אישה. אז אנדריגונוס זה איש, אישה, ביוונית. והמקום השלישי הוא חולק על אליהו בחור. תחילת מסכת גיטין. כן, מתחיל עם המילים המביא גט. אז הוא מפרש את המילה גט. גט, לשון הרמי. ספר קריטות, מתורגם, גט פיתורין. כן? המילה גט זה פשוט בארמית, הגט. הספר קריטות. ולא תשמע למה שכתב התשבי, שהתוספות נוהים טעם שנקרא גט לפי שיש בו י' ב' שורות. אז מה הקשר? י' ב' בג' ב' ג' שלא כן הוא התוספות, זאת אומרת לא הבין אליהו בחומת התוספות, אלא איפכה שכתבו התוספות, ולפיכך נהגו לכתוב י' ב' שירות כמספר גט. גט זה מילה בפני עצמה, אבל קראו לה על שם העם.
יפה. נהגים את זה היום גם?
מה זה?
נהגים את זה היום?
כן, 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 בטח.
זה הסיבה?
לא יודע. יש מסורות, כמה שירות, יש בהם מזוזה, אפילו מגילת אסתר, יש... קוראים מגילת אסתר שאומרך כמה? 12, 18, כן. זה עובד היום לפי מספר ישירות. אז אריה מן האדומים, 116, איטליה, כתב את מאור עיניים, זכה לחרמות רבות. הוא רב חשוב, הוא נסע לגשר בין חז"ל לבין המדע. כן, התחיל תורת המדע באיטליה, מן האדומים, זה דרוסי, זה תרגום לעברית. והוא מגשר לפעמים לטובת חז"ל, לפעמים לטובת המדע. כן, אני יכול להגיד, פה חז"ל טעו, כי הם לא הכירו את הדבר הזה. והספר זכה לביקורת עצומה וגם להחרמות. והבאתי מקור אחד שהוא בו מטעמי קיצור, לא נקרא אותם, אבל הוא דן ביחס בין הצדוקים לבין הביתוסים. יש במנחות משנה כל כך לנו, שהיו קוצרים את החיטה בעסק גדול. כן? המשנה מתארת את העסק הגדול, ובסוף המשנה כתוב, כל כך למה מפני הביתוסים. אז יש שם פרשנות או גרסה צדוקים וביתוסים. ואז הוא דן פה אם יש הבדל בין הצדוקים ובין הביתוסים, והוא אומר, יש הבדל, אמנם הם בהרבה דברים דומים, אבל עם שני כתות, שונות. היום אנחנו יודעים לגמרי שהוא הוא צודק, שבדרך כלל מדברים על הצדוקים, שהם בגדול מאותה אידיאולוגיה, ויש ביניהם הרבה דברים משותפים. אבל היום אנחנו מייחסים את הצדוקים לעשירים שגרים בירושלים, ואת הביתוסים למחת מכיתות ים המלח. אז ההבדל מאוד גדול, אבל בסוף הוא כותב בסוגריים, וכן ראיתי לחכם בספר המתואר מאור עיניים, בפרק ג' מהחלק שממנו המתואר אמרי בינה. זאת אומרת, ממש נותן הפנאה מדודקת לספר, שכאמור יש שהחרימו את הספר. בסדר, מקור 9 לגבי גרסאות ומחלוקות. בואו תראו דוגמה מעניינת. המקבל מחברו לזורו שעורים לא יזרענו חיטים. חיטים יזרענו שעורים. למה כן, למה לא?
ניצול שונה של הקרקע.
כן, בדיוק מה שאמרת, מכחיש את הקרקע. מה מכחיש יותר? זאת אומרת, אז רבי שמעון אוסר הכל, הוא אומר תזרע בדיוק מה שעשית. אבל תנא קמא אומר, שעורים, אל תזרע חיטים, כי החיטים לוקחים יותר אנרגיה מהקרקע, יותר מינרלים, יותר משהו. אבל חיטים, כן תזרע שעורים, כי בכלל 200 ענה, כן, הוא יתיר לך יותר. תבואה לא יזרענה קטנית. קטנית יזרענה תבואה, בדיוק אותו דבר, רבי שמעון בן גמליאל אוסר. אז לגבי הסעיפה, ודאי שהחיטים הם יותר לוקחים מהקרקע מאשר שעורים, כי החיטים זה הדבר היקר, הגדול, אבל בין תבואה וקטנית זה חידוש. לא ידענו את זה, לא היינו חושבים על זה מיד לולא המשנה הזאת. כותב התוספות, יום טוב, תבואה לא יזרענה קטנית. פרש רש"י שהקטנית מכחש את הקרקע יותר מן התבואה. כן, זה הפתעה, נכון? כי התבואה לכל הדבר היה כאן. ונוסח אחר, דגרס בהיפוך, בהפך. כן, זה לא שהתבואה לא יזרענה קטנית, הקטנית לא יזרענה תבואה. וכן הגרסה בירושלמי ובריף. וכן כתב הרמב״ם בחיבורו. אני חושב שהתוספות בתוספות הרבה פעמים זה מה שהוא הוסיף בדפוס קרקו, אבל לא חשוב עכשיו. וכן כתב הרמב״ם בחוברו, ההפך, זאת אומרת, ואם כתב הרמב״ם בחוברו, כנראה הרמב״ם כך גם גס. הוא מורנו הרב, מי זה? אסמה, דיברנו שיש כותבים שמו בפי ויש בוול, וו. היום הוא תמיד פלק, אבל ראינו שהרבה מאוד כותבים וול כזה. וול כהן... שמתם לב שהאסמה היה כהן והתוספות יום טוב היה לוי והתז היה לוי והשח היה כהן ודיברנו קודם על קצות ונתיבות ממש יורו משפטך ליעקב זה חזרה לתקופת בית ראשון לפני תחילת בית שני לפני תקופת החוכמה ממש הנושאי כלים כהנים ולוויים אם יש פה בציבור מישהו כהן או לוי, משבט לוי, שיקח אחריות. ואמרנו, הרב ול כהן תמע בשולחן ערוך סימן שינקף ד' דחי פליגי בסברה ידוע לעובדי אדמה, איזה מכחשת יותר?
במה נחלקו הגרסאות? או שהתבואה מקרשת יותר מהקטנית, או שהקטנית מקרשת יותר מהתבואה. זה דבר שיתריד מאוד את הבריסקאים. כן, אחר כך, יותר מנחל. נגיד, מחלוקת במציאות? בוא תיקח גם מה, איך יכול להיות שגרסאות נחלקו בשאלה מי מקריש יותר התבואה או קטנית? כל עובד אדמה חייב לדעת את זה. אם אתה זורע כל שנה, אתה צריך לדעת מה מקריש את הקרקע יותר. אז זה השאלה שהוא כתב, הרב וולק בסימן שינקף דלת. וכתב שבחלק דרישה כתוב יישוב לזה. ולא זכינו עדיין לאותו חיבור. כן, כתב בפרישה שיש איזה תירוץ בדרישה, אבל הדרישה לא זכינו.
זה גם תירוץ שאפשר לפתור, אפשר לפתור את זה בקלות.
מה?
לסוגי קרקע שונים.
הסוגי קרקע שונים שזה משפיע עליהם בהפך, באחד זה מזה יותר, זה נשמע לי לא כזה תירוץ. הוא יצא, בגלל שהרבה יותר נועז ממך.
אז מישהו אחר, כן, החליט שזה מעתיק אחר, יכול להחליט יותר רגיוני, כי הוא מסתכל באזור שלו.
אז הוא ידבר על אזורים, אבל לא יותר רגיוני. הוא לא, אתה רוצה להוציא את כולם בסדר, הוא לא רוצה להוציא את כולם בסדר. אבל רק תראו, אמרנו, הרי זה עדיין בחיי אסמה, שהוא עוד לא הספיק להוציא, זה מדהים. שהוא כתב... שמספרים על מישהו שלמד טיסה מאיזה חוברת ולהמריא, תסובב את זה, תמשוך את זה, תנצר, ואיכשהו ממריא, הוא הופך לידף לנחיתה בגיליון הבא. אז ככה פה יש לו את הקושייה, והוא אומר, והתירוץ, כתבתי בדרישה, אבל הדרישה עוד לא יצא לאור. אבל לכאורה, הנה התירוץ, אבל לכאורה אפשר לומר, הוא מתרץ מעצמו, אפשר לומר, דהי תנה בארץ ישראל קי, והריף והרמב״ם לא הדרים בארץ ישראל, לפיכך לא נתפרסם אצלם טבע הארץ, מתוק היום משנה כרגיסה ידועה אצלם, וכל שכן רשי וסיעתו שירו חוקים הרבה מארץ ישראל. כן, אז זה אולי קצת בכיוון שאתה רצית להגיד שזה עניין של מקומות, אולי הנוסח הנכון הוא מה שקובע בארץ ישראל, אבל שירו חוקים מארץ ישראל אז הם לא יהיו בטוחים, או שבמקומות אחרים זה פחות מקריש ויותר מקריש, אולי הקטנית או התבואה שונים בחוץ הארץ, אז הוא הולך לכיוון... הוא דוחה את גרסת הריף הרמב״ם. אחד משמעית. האם אפשר לפרש משנה בניגוד לגמרא? מה דעתכם? בניגוד לגמרא? למה המקדמה שלו זה חובה? לא, הוא אומר חשוב ללמוד גם משנה שזה שורה תחתונה, וגם גמרא שזה הדיון, וכשאתה לומד משנה מפרשים, אז זה לא חותך. לא, הוא לא מדבר. האם מותר להסביר את המשנה אחרת מהמוראים? זאת שאלה אדירה. אפשר להעביר עליה שיעור. ובשיעור שלי יש גם את המקור הזה של התוספתיות. יש גרר, יש פילי פלאים בשאלה הזאת. כותב על זה תוספתיות טוב, על איזה מקרה ספציפי. לא הבאתי פה את המשנה ולא את הפירושים השונים, לא את הגמרא ולא את הרמב״ם. הוא כותב, מביא את המשנה, וכותב הרמב״ם כתב, תתתה ונקיימו דבריו, אף על פי שבגמרא לא פירשו כן. טוב, אז הוא לא, זה בעדינות, נכון? הוא לא בא לפרש ניגוד לגמרא. הוא מסביר בצורה מסוימת את פירוש המשנות לרמב״ם, ובצורה מסוימת המשנה, את הגמרא, ואומר, שים לב שפירוש המשנה לרמב״ם פה זה לא כמו בגמרא. אז איך יעלה על הדעת שהוא פירש לא כמו הגמרא? הואיל, ולעניין דינה, לא נפקא מיני ולא מידי, הרשות נתונה לפרש. שאין אמרה הפרש בין פירוש המשנה לפירוש המקרא, שהרשות נתונה לפרש במקראות, כאשר איננו הרואות, חיבורי הפירושים, שימו את הגמרא. הרגע שאומר מה שמהותי, הוא עובר לחרוזים. כן? מלא הפשטות המתחדשות בכל יום, כמו שאומר הרשב"ם בשם סבור רש"י, מלא לנו פירושי פשט במקרא, בניגוד לחז"ל. אותו דבר, הגמרא זה דרש המשנה לפעמים, הדרש להלכה. מותר לך לפרש את המשנה איך שאתה רוצה, בתנאי, שאתה? אתה לא לוקח את זה להלכה. אלה שצריך שלא יכריע ויפרש שום דין שיהיה סותר. אל תבוא ותגיד, בגלל הפירוש הנפלא שלי בפשט המשנה, אז אני משנה את ההלכה. לא, הפירוש של הגמרא הוא הקובע להלכה. אבל אם יש לך פירוש שאין נפקא מינה ולא מידי, אז זה מותר. וזה כלל גדול. יפה, אנחנו נסיים עם ההקדמה שלו לפירוש שלו על הראש. אמרנו שהטריד אותו, זה נגע קודם למשהו אחר, פירושים שההבדל הגדול מאוד בין הריף לרמב״ם. מה ההבדל? סדר, בדיוק. מה זה הריף?
הסדר.
על הגמרא. מה עשה הרמב״ם? סדר חדש. אז הוא הקדמה על הראש. מה עשה הראש? על הגמרא בערך זה יפה. מה עשה? הבן של הראש. זה הנושא. ומאז באתי לגמרא ונמשך ממנה, לא עם הפסקים אשר בכל דור ודור, קמו אחרי לסדור, כן? טוב, נדלג על השיר, למרות שהוא באמת חרזה נפלא, כמו שאמרתם. אך נחלקו לשתי קבוצות. מהם אשר הניף ידו על הגמרא, וכמות שהיא, וקיצרו ומיעתו בארוחות, ארוחות הסוגיות והפלפלים, והמוקדם שבהם אשר בידינו, הוא החיבור של הגאון עריף ז"ל, הוא אמר בזהירות, אני לא יודע, אולי אצל הגאונים עשו ככה, אבל מאלה שזה חיבור קצר, לא בסדר שלא 3,000 דף כמו הגמרא, זה חיבור קצר, אבל בסדר הגמרא, הראשון זה עריף. ואחריו קם הרמב״ם, קם הרב הגדול, הרמב״ם ז"ל, ואחז לו דרך קצרה אחרת, וחיברם על סדר ההלכות אחת לאחת, למצוא חפץ ומבוקש כל דבר ודבר על אופניו וענייניו. ובלשון צח וקצר ידבר אל העם, כן, לא בלשון הגמרא, אלא בלשון שלו, וכל דין ודת כמות שהוא, מבלי תטעם ודת, רק כגוזר אומר בקום עשה ובשב אל תעשה. כן, הרמב״ם חדש, אין כלום, אין גמרא, לא סדר שלו, והלשון תעשה כך, תעשה כך, בלי פירושים. ובלי ספק, זה פחות חשוב, ובלי ספק שגם החיבור על אז הוא ממיישבי עולם בוודאי, מיישבי עולם זה ההפך ממבלי עולם. כי אין לגמור הלל על החיבור כמו שהוא בכללו וגם בפרטו בנום צחוק דבריו ובאופי סדוריו. איזה יופי הרמב״ם. אבל אי אפשר להורות מתוך משנתו, שאין הפרש כלל בין המורים מתוך המשנה למורים מתוך חיבורו ומשנה תורה. וכתב הראש בתשובה שלא יורה אדם מתוך חיבורו, אם לא שבקי בחדרי הגמרא. ואומר אני, חופרו של הרמב״ם, ואומר אני שהרמב״ם מעצמו לא מתכוון אלא לכתוב דברים למי שבקי בחדרי הגמרא וידע הסוגיות. וואו, זה הערה, לא לפסוק מהרמב״ם. כי הרמב״ם זה רק קיצור למי שיודע, או מי שלא יודע, אי אפשר לפסוק בלדה.
בדיוק כמו שלא פוסקים מעריף.
נכון, אבל השאלה היא האם פסקים משולחן ערוך. כן, האם אפשר לפסוק מספר קיצור שאתה לא יודע. כמעט בכל ה... אנחנו מגיעים לזה פה כמעט בכל השיעורים, כמעט כל אחד בדור הזה התייחס לזה. והיהי כי ארכו ימים אחרי אלו שני המחברים, ונתפספו דעות חכמי צרפת, אשכנז וספרד. כן, עריף הרמב״ם בתחילת תקופת הראשונים, אבל עובר את כל תקופת הראשונים, כל חצי תקופת הראשונים. פני זה עמד רבן של כל הגולה, רבינו אשר, זצ"ל, וחיבר חיבור גדול מאוד, ובו כתב כל דברי עריף והוסיף דברי החכמים הנזכרים בעלי התוספות ושאר החכמים הגדולים, מלבד מה שנתחכם משלו בפלפולו ושכלו הזך והישר. צריך להעיר שרבו של הראש היה מהר"ם מרוטנברג, והוא הורה לתלמידיו ואומר, בספרד כותבים הרבה ספרי הלכה ובאשכנז פחות מדי, ולכן תלמידיו, זה הראש שכתב את הראש, והמורדכי שזה גם סוג, הראש זה פסקי הראש, אבל המורדכי זה סוג של ספר על הריף. מה זה? ועל הרמב״ם, תיאגות מימוניות, על הרמב״ם, שהוא גם נקרא כמו המהר"ם בעצמו, נקרא רבי מאיר. ויש שם בלבלים ביניהם. איך הגענו לזה? וקם בנו תחתיו של הראש, הרב רבנו יעקב בעל התורים ז"ל, וכתב בכל מסכתו מסכתה בכל פרקים על פי הסימנים, הכלל העולה שבכל דין ודין, בלשון קצר. זאת אומרת שעוד פעם חזר לנו שניים. אחד הראש, שזה כמו הריף, ואחד הטור, שזה כמו הרמב״ם. אלא שזה בכמה דורות אחר כך כדי לסכם את דברי הראשונים עד אליהם. זה באמת נכון שאנחנו מחלקים את תקופת הראשונים לשניים. עד הראש ומהראש. ונמצאו עכשיו אלו שני החיבורים. רצינו לומר ספר רבינו אשר וספר התורים, כן זה חרוזים, הם ערוכים, הם ערוכים בכל דבר ושמורים ומורים כהלכה זה לעומת זה. ספר רבינו אשר לעומת מחברתו של הריף ז"ל, ספר התורים כנגד חיבורו של הרמב״ם ז"ל. כן, מחדש. מחדש התוספות יום טוב, שבסוף כל תקופה אני מצפה לשני סיכומים, אחד ריף ואחד רמב״ם, כן? אחד ספר על סדר הגמרא שמתייחס, מרחיב, שמתייחס לכל השיטות, ואחד ספר קצר שמסודר לפי, למשל למה הדבר דומה, בית יוסף ושולחן ערוך. אבל בית יוסף ושולחן ערוך זה בן אדם אחד. הוא אומר, הריף הרמב״ם זה כמו הראש והטור. זה מבריק, ממש. שאלה אם אמיתי או מקרה. הוא אומר, ככה צריך להתייחס. ולכן אני אבוא לפרש את הראש. כן? כמין סדר כזה, כמו שהוא פירוש למשנה. כמין סדר כזה, אני לא פירוש כמו הרמב״ם, לא פירוש על הטור, אלא פירוש שצמוד לגמרות, ראייה היסטורית מאוד יפה, הוא מרחיבה. טוב, קצת רחנו, בדיוק שעה, על השנייה שעה, שער כוח, באמת קיצרנו על איש הזה, איש מרתק מעט מאוד, על תוספות יום טוב רבי יום טוב ליפמן נדר. אתה תמיד שואל אותי מה שבוע הבא, עתז. אתה זה קצת אחריו, באמת, הם ממש נושאי כלים הקלאסיים, נראה את הטס, והטס, למרות שאצל האנשים עומד הטס והשח ביחד, אבל בפניהם יש לנו כמה וכמה, כי אמרנו שזה מבוגר, נראה על באר הגולה, ואז נעזוב את אשכנז ונקפוץ לכנסת הגדולה, ואז נחזור לשח. זהו, עד כאן.